סול סיואל, הרדיו של ישראל. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
הקשב! חודש הלהקות הצבאיות ברדיו סול. שבע להקות צבאיות מתארחות ברדיו סול החל מה-26 בדצמבר ועד ה-6 בפברואר. להקת חיל התקשוב וההגנה בסייבר, חמישיית חיוך, להקת בין קודש לחול, הפרויקט של אלתרמן, להקת הנחל, מנגינה שנותנת תקווה, סק של סנטימנטים, מופע מחווה לכוורת. חודש הלהקות הצבאיות ברדיו סול, בכל יום ראשון חגיגה עם אומנים בהגשת רוני חזן. רדיו סול.co.il, הרדיו של ישראל. עמוד נוח.
אתם מאזינים לתוכנית כי אני חייל, המקום לטיפים ומידע חשוב למתגייס, לחייל ולבני משפחותיהם, בהגשת עורכת הדין הולי שוורץ.
צהריים טובים, תודה שהצטרפתם אלינו לעוד תוכנית של כי אני חייל ברדיו סול. אני עורך הדין הולי שוורץ, ואנחנו ערוכים לפתוח איתכם תוכנית נוספת שמדברת אל ועל לובשי המדים. ובדרך כלל, כמו שאתם יודעים, אנחנו מתמקדים ככה בהנגשת מידע לחיילים, לחיילים שמשרתים בשירות חובה בדרך כלל. אבל היום נתמקד במשרתי הקבע ופורשי צהל, שנדמה לפעמים שהם ככה שק חבטות מאוד נוח לכל פרשן כלכלי שרוצה לכתוב כתבה, ויש תקופות כאלה בלוח השנה, כמו למשל לפני דיוני תקציב, שהאוצר באופן קבוע מזין את הכתבים הכלכליים במידע ונתונים וטענות, וכל הדברים האלה עולים על הכתב ומסגרת כתבות, פרסומים, והציבור קורא ושומע את זה באמצעי התקשורת השונים, וגם סבור שזאת האמת האובייקטיבית נקרא לה, ושהיא אמת מוחלטת ואין שום דבר חוץ ממנה, וככה נוצר איזשהו אתוס או איזושהי חשיבה קולקטיבית שהמשרתים שפורשים לפני כולם מרוקנים את הקופה הציבורית, וזה ללא הצדקה וללא חשבון. וזה משהו שכבר קורה שנים, ויצא לנו בעבר בתוכנית לראיין כאן את מי שהיא חלק מעמותת כתף אל כתף, שדיברה על הפגיעה במשרתים ועל הפגיעה בתדמית ובזכויות. והדברים שהיא אמרה עוררו לא מעט הדים. והיום אני מארחת באולפן אדם ששרת בתוך התחום הזה של התקציבים והשכר בצהל, ומכיר תעשייה מבפנים. אז צהריים טובים לאלוף משנה במילואים יבגני ורניק. למה לא שומעים אותך?
לא יודע.
בוא נראה. אתה רוצה להגיד לנו שוב שלום? ועכשיו?
שלום.
או, יפה.
יופי.
אז מצאנו אותך. אז יבגני, אתה היית בעברך חלק מהמאבקים האלה של השכר, ועסקת בנושא התקציבים, והיית ראש מחלקת תקציבי יבשה ושכר בצהל, ובעקבות אחת הכתבות שעלתה, כתבת איזשהו פוסט תשובה, נקרא
נכון,
לזה.
נכון.
ואני חשבתי שנכון שנדבר קצת על הדברים שככה כתבת אותם בקצרה.
נשמח.
אז אחד הדברים הראשונים שתמיד מתייחסים אליהם בכל הכתבות האלה, וזה נורא נוח, השכר הממוצע הוא כך וכך. ואתה רשמת, אחד הדברים שרשמת וככה ישר אמרתי, אוקיי, זה משהו שאני צריכה להבין, זה השכר הממוצע לא מייצג כלום.
נכון.
בוא תסביר לי למה.
בעצם שכר הממוצע הוא בליל של כל הנתונים על כל המשרתת קבע בצבא.
Okay.
הוא כולל בתוכו את השכר לוחמים, את השכר של טכנולוגים, את השכר של תומכי לחימה, וברגע שאתה מתחיל לפרק את זה, ואתה מתחיל לראות מה אמורים לקבל אנשים בהתאם למסלול שלהם, בהתאם לתעדוף המתכלי ובהתאם לתעדוף המדינה, אתה רואה מספרים אחרים, ואתה רואה נתונים אחרים, כי הממוצע לא מייצג כלום. אצלנו...
שמה זה אומר כשאתה אומר לי?
אני מנסה להסביר. כי בסוף, אני חושב שלאף אחד אין ספק שלוחמים צריכים לקבל שכר גבוה.
אוקיי.
מה עוד יותר? שחלק מהרפורמות שביצענו בעבר בשכר של אותם לוחמים, הייתה הפיכה של התשלומים פנסיונים לתשלומים שכרים. כלומר, שכר שלהם עלה משמעותית בעשור האחרון.
של הלוחמים.
של הלוחמים.
Okay.
יצרנו להם תוספת מאוד מאוד משמעותית של תוספת צין לוחם, שנימדת באלפי שקלים לחודש, וזה היה אחד מהדברים הכי טובים שיצרנו. כלומר, שכר של הלוחמים עלה משמעותית, וברגע שאת השכר של הלוחמים אתה מחלק בכולם, אתה מקבל מספר יותר גבוה. דבר נוסף, יש חלק מהתוספות ומצרק התשלומים בשכר של משרתי קבע, שניתנים לבודדים. כמו לדוגמה, מענקי חתימה, אותם מענקים שנותנים לטובים, להכי טובים, להכי איכותים, שמערכת רוצה בהמשך שירותם, וברגע שלוקחים את המענק שהוא נעמד בסכומים יפים, במיוחד במגזר הטכנולוגי, במיוחד במגזר התקשובי, במגזר המודיעיני, ואתה מחלק את זה לכולם, אז אתה בעצם מקבל מספר שלא מייצג כלום.
אז אתה אומר יש ניפוח.
יש ניפוח שחלקו ניפוח מלאכותי, חלקו הוא ניפוח שלדעתי כלכלית או הצגה לא נכונה, וברגע שאתה מתחיל לפרק את כל משרתי קבע, בדגש על הקצינים, כי מדברים על הקצינים, לקבוצות קבוצות, אתה רואה מספרים אחרים.
אז אתה אומר, קודם כל, זה לא מייצג את הכל.
נכון.
זה דבר אחד. עכשיו, מה שאני כן הייתי רוצה שנדבר עליו, ופחות מדברים עליו, חוץ מהנושא הזה של השכר, תמיד יש איזו הבנה כזאת שמי שמתחיל בקבע, נשאר בקבע, וזה מובטח לו. ולכן, אתה יודע, יש אנשים שרואים אותם בסופר שנים לובשי מדים, וזה תמיד נראה כאילו זה מקום נוח וטוב, ויש ביטחון תעסוקתי. וגם על זה אני חושבת שצריך להגיד כמה מילים מה קורה היום.
נכון. צריך להסביר שאין היום גוף במדינה, שהוא גוף אגרסיבי כמו צה"ל. אגב,
אגרסיבי לא
כלפי, כלפי משרתיו.
אוקיי.
אגב, אני חושב שזה נכון, אבל צריך להסביר את זה. היום למשרת קבע, ושוב פעם, כשאנחנו מדברים על משרתי קבע, צריך לחלק את שתי הקבוצות הגדולות. אי אפשר לדבר על כולם באותו דבר. יש את הקבוצה של נגדים, ויש את הקבוצה של הקצינים. בעולם של הקצינים, קיימים שני שערים שבן אדם צריך לעבור אותם על מנת להגיע לגיל פרישה. זה אומר שבמעבר מדרגת סרן לדרגת רב סרן, בן אדם יכול לקבל דרגת רב סרן ויכול ללכת הביתה.
שזה פחות או יותר באיזה גילים אנחנו
מדברים? גיל 27-28.
אוקיי.
Okay. וכשהוא הולך הביתה, הוא הולך הביתה. הוא הולך הביתה ללא שום מצנח זהב, ללא שום מענקי פרישה למיניהם, ללא שום דבר. ולפעמים לא רק הפחות טובים הולכים. לפעמים יש מגבלות של המערכת, ויש מגבלות של התקינה, ולפעמים הולכים אפילו טובים פחות. מה המהפכה הנוספת שקרתה בשש שנים האחרונות, בעקבות הסכם כחלון יעלון, ומודל שירות הקבע החדש, שנוצר שער נוסף בעולם הקצונה, באזור של גיל 35, לאחר 14 שנות קבע, שגם בגיל הזה יש לי בן אדם שלוש אופציות. או שהוא מתקדם לדרגת סגן אלוף, וכפי שאת יודעת, אין הרבה דרגות סגן אלוף. או שבן אדם ממשיך לכיוון מה שנקרא רב סרן מקצועי, שגם זה מתוקרא במספר, או שהוא הולך הביתה. שוב פעם, בגיל 35, בגיל 35, בן אדם באמצע החיים, ובדרך כלל, אנשים שמגיעים לגיל 35 בצבא, זה אנשים טובים, אנשים איכותים. ובן אדם הזה הולך הביתה בגיל 35, ללא שום זכות לקצבה. צריך להבין שאין אף ארגון במגזר ציבורי, שלאחר סדר גודל של 18 שנות שירות, או 18 שנות עבודה, בלי לשאול את הבן אדם, בלי לשאול את הבן אדם, אומר לו, יש לך התראה של איקס חודשים, אתה הולך הביתה.
עכשיו, איך בעיניך זה קשור?
אגב, שנייה, אני חייב להגיד, גם בנושא של הפרישה, בנושא של הפרישה, הרבה אנשים מדברים על הפרישה המוקדמת, אני מבטיח לך שיש המון משרתי קבע, המון, לא רוצה להגיד לך באחוזים, אבל אני מכיר כמה מאלה, שהיו שמחים להמשיך בשירות קבע. היו שמחים להמשיך...
ולא מאפשרים להם.
ולא שלא מאפשרים להם, לא שואלים אותם. בסדר? לא שואלים אותם, וגם זה לא קיים באב ארגון ציבורי. בארגון ציבורי, בן אדם צריך לפרוש לפרישה מוקדמת, שואלים אותו, את דעתו, שואלים דעה של ועד, ורק אחרי זה שולחים אותו הביתה. פה, בתוך המערכת, ואולי זה טוב שזה כך, שבתוך המערכת, החלטה של מפקד. גם אני אישית אגב שלחתי אנשים, ולא סתם בחוק שירות הקבע וגמלאות, לא מדובר בפרישה, אלא מדובר בפיטורין לפרישה. יש משמעות לכל מילה שנאמרת בחוק.
זה ברור. מה שאני שואלת זה לחוסר ביטחון תעסוקתי הזה, שלא כולם מודעים אליו. יש בעיניך משמעות או קורלציה לשכר? זאת אומרת, אתה חושב שבגלל שיש חוסר ביטחון תעסוקתי, אולי צריך לפצות על זה באיזושהי דרך בשכר?
אני חושב שכל עוד אנחנו נמצאים במערכת הצבאית, לא אמור להיות פיצוי על חוסר ודאות, כי נחתם חוזה בלתי כתוב בין משרת קבע לבין מערכת הצבאית, שנכנס לתוך המערכת, שהוא מקבל את כל הגזירות של המערכת, כמו שהוא מקבל גזירה שיכול להיות שכל שנתיים שלוש עובר מצפון הארץ לדרום הארץ, או כל חודש הוא יוצא לכוננות כזאת או אחרת, גם הוא מבין שמקומו לא מובטח. אני חושב שזה מטיב עם מערכת, כי בסוף היא מצליחה להשאיר את הטובים ביותר, אבל לצד של הבן אדם מדובר במשקל לא קטן, במשקל לא קטן, ומי שרוצה להמשיך בשירות זה אנשים חזקים, כי הם מבינים שבין פעמיים לשלוש במהלך השירות, באמצע החיים, הם יכולים ללכת הביתה ללא כלום. זה לא קיים באף ארגון ציבורי אחר, וצבא זה ארגון ציבורי.
אתה מדבר איתי על הקיים. עכשיו, אנחנו מכירים את הקיים, אנחנו מנסים פה לסרטט אותו קצת לטובת מי שפחות מכיר. אני שואלת אותך עכשיו ככלכלן, יש משמעות לחוסר ודאות כמרכיב במבנה שכר?
היום יש תוספת, אגב, שהיום יש תוספת ייחודית שעד לפני מספר שנים נוהל שיח מאוד מאוד גדול בתקשורת, שנקרא תוספת היעדר שירות, שניתנת למשרתי קבע בקבע מובהק, בגין אותו היעדר ביטחון תעסוקתי. האם אני חושב שהתוספת הזאת מפצה על אותו היעדר ביטחון תעסוקתי? אני חושב שלא. אבל כעיקרון תוספת הזאת קיימת, ואגב, זה אומר לך שיש הסכמה מלאה של משרד האוצר, שקיים, ועוד איך קיים, היעדר תעסוקתי בארץ.
היעדר
ביטחון תעסוקתי.
אגב, אנחנו מדברים על זה כאילו זה כבר משהו שהסתיים, אבל מקודם דיברנו על מעבר צהל דרומה, לפני שהתחיל השידור. אז נשאלת השאלה, אתה יודע, השאלה... תחזור לעלות על המדוכה כשכל אנשי חמן וכל אותם סייבריסטים יצטרכו לעבור דרומה. האם לא יחזור, תחזור התוספת הזאת להיות רלוונטית?
זה בדיוק השאלה של האג'נדה. האם מדינה רואה את הכי טובים בצהל או הכי טובים במקום אחר? כי בסוף צריך להבין שמי שיצטרך לעבור דרומה, אני מדבר אגב על משרתי קבע המבוגרים יותר. מדובר באנשים סופר איכותיים, עם גיוון תעסוקתי ועם יכולת תעסוקתיות מפה עד הודעה חדשה, שמישהו יפתח היום את המדור דרושים בחברות הטכנולוגיות וההייטק, ויראה איזה מזכורות מציעים, והבין שמדובר, אגב, אותם אנשים בכלל לא צריכים ללכת למגזר הפרטי, הם יכולים לעבור כביש באותו אזור שאנחנו לא נגיד אותו, ולהיקלט בגופי ביטחון אחרים שמציעים להם קביעות ומציעים להם שכר לא פחות טוב. ואנחנו צריכים גם להבין שיש פה גם משקל משפחתי. הצבא לא מורכב רק מאנשים ללא משפחה וללא ילדים. יש גם כאלה, מה לעשות, שגם התחתנו והביאו ילדים ויש להם משכנתה על הראש.
חמור מאוד.
ולפעמים, מה לעשות, בת זוג לא רוצה לעבור 100 ומשהו קילומטר דרומה. ולכן זה יהיה אתגר מאוד מאוד קשה מול המשרתים. כמובן, יש פה חלק מאוד מאוד משמעותי של מפגנים, אבל כן, גם לנושא של התגמול יש בסוף משמעות, כי בסוף בן אדם צריך לבחון גם את העניין וגם את האתגר וגם את התגמול, כי בסוף אתה לא הולך למקולת ומשלם את השכר, ומשלם את החשבונית עם הערכים. מה לעשות? זה האמת.
זה נכון. עכשיו, אני כן אבל רוצה לחזור רגע, אמרת איזה משהו שיש עוד גופי ביטחון.
כן.
וזה נכון שבכתבות, לפחות לאחרונה, כן מתייחסים גם לגופים האחרים, לשב"ס ולמשטרת ישראל ולעוד גופי ביטחון, לפחות בכתבות האחרונות שאני ראיתי. יחד עם זאת, הפוקוס הוא תמיד על משרתי הקבע. זאת אומרת, לא על גופי הביטחון האחרים. מההיכרות שלך, למה? למה זה בסוף אנחנו כמשרתים, כפורשים, אלה שתופסים את הפוקוס, כשברור שיש עוד?
קודם כל, ברור שזה בגלל הגודל. ודבר נוסף, בסוף הגוף המוביל בקהילת הביטחון הוא צה"ל. כולם מבינים שאם מתקבל הסכם או גזירה על צה"ל, זה בצורה אוטומטית, אגב זה גם חלק מהדברים הוא מסוכם בהחלטות ממשלה, הדברים מושלחים בצורה אוטומטית על אותם גופי ביטחון.
Okay.
יחד עם זאת, לאותם גופי ביטחון יש יכולות להגיע, ולא צריך להתבייש בזה, יש יכולות להגיע לאוזן הקשבת בדרג המדיני, לפעמים, בדרך הרבה יותר קלה מאשר לצה"ל.
כן, אתה חושב שלצה"ל יש פחות?
כן.
טוב, אנחנו נעשה הפסקה מוזיקלית ראשונה, ואז אני אבין ממך למה אתה חושב שיש להם פחות. נשמע את עדן חסון, ואז נמשיך.
מה מכמה זמן אנחנו מכירים? לא משנה לי אם זה לי מרגיש חיים. מה מכמה זמן אנחנו ישנים? הספקנו כבר לחלום על משפחה וילדים. ויש לי בלב אהבה כזו שיכולה להזיז הרים, את רוצה עוד ממני היום. אני מבטיח שאם תבקי איתי זה משמחה, כל העושר בעולם אעשה אותך מלכה. אני מבטיח גם השקט גם השערה, ואם נשאר רק שנינו לא יהיה מה שיפריד בינינו. מאמי כמו כולם אולי עוד נעבור קשרים, מביט להם עמוק 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 לתוך העיניים. עם חיבוק אחד שלך ומחיים מתים, אז מה זה קושי של היום גם לעומת שניים? כי יש לך בלב אהבה כסוף שיכולה להזיז הרים, את רוצה עוד ממני היום. אני מבטיח שאם דרכי איתי זה משמחה, כל העושר בעולם אעשה אותך מלכה. אני מבטיח גם בשקט גם בשיער, ואם נשאר רק שנינו לא יהיה. Oh,
אעשה אותך מלכה, אני מבטיח, גם בשקט, גם בשערה. ואם נשאר רק שנינו, לא יהיה מה שיפריד בינינו. לא יהיה מה שיפריד בינינו.
כן, אז אנחנו חוזרים לשיחה שלנו. יבגני, דיברת על זה שאולי לגופי הביטחון האחרים יש אוזן יותר קשבת. ואני דווקא מסתכלת ורואה אלופים, רבי אלופים, שהם פוליטיקאים והם במוקד קבלת ההחלטות, אז איך אפשר להגיד שאין ייצוג לצהל שם?
קודם כל נתחיל מהחלק הראשון של השירה. צריך להבין שבכוחות הביטחון האחרים אין להם יותר מדי טנקים ואין להם יותר מדי מטוסים.
אוקיי.
מה שמוביל אותם זה כוח אדם.
אוקיי.
ולכן, והאיכות של כוח אדם. ולכן את רואה התייצבות של כל המספרי אחד של אותם ארגונים עד לשרים אם צריך, על מנת לשפר את מצב של כוח אדם. מביא לך את הדוגמה הבולטת ביותר, לפני מספר שנים, נושא של תוספת מסוימת של שכר במשטרה, מי שהציג את התוספת זה היה שר גלעד ארדן. ככה תופסים את התפקיד האנשים האלה, ואני חושב שלקוות להם שככה הם תופסים את התפקיד. עכשיו לשאלתך על הפנסיונרים של הצבא שהיום נמצאים או בדרג מדיני או בכנסת ישראל, זה לא תמיד נכון, לא תמיד נכון. לפעמים הם מוגבלים, עוד פעם, אני לא איש פוליטי, אני לא מצג פוליטיקה, אבל לא תמיד הם מייצגים, אני מאמין, את העמדות שלהם אמיתיות, אלא הם מייצגים עמדות של המפלגה.
אוקיי.
וזה תלוי באיזה צד המתרס אתה נמצא.
אוקיי, עכשיו, כן אני רוצה אבל לחזור איתך לתחילת התשובה שלך.
כן.
כשאתה אומר ששם, נגיד גלעד ארדן, בתור השר לביטחון פנים, ייצג את העמדה. שרי הביטחון לדורותיהם לא נלחמו מספיק בראייתך? רמטכ"לים?
אני חושב שנלחמו מספיק. מה זה נלחמו מספיק? אני חושב שגם רמטכ"לים וגם שרי ביטחון, לפעמים אותם רמטכ"לים שאני נחשפתי אליהם בשנים האחרונות, הנושא של כוח אדם איכותי ותגמול של כוח אדם, הוא עומד כמשימה העיקרית שלהם. נזכיר את רמטכ"ל דאז, גדי איזנקוט, שעשה את הסכם כחלון איילון, שביטא המון המון משמעויות בנושא של כוח אדם, או דברים האחרונים שנעשו בקדנציה של רמטכ"ל היום, כוכבי. יחד עם זאת, אין מה לעשות. זה משחק של מספרים, וזה משחק של משאבים. תמיד, תמיד, תמיד יש טרייד-אוף בעולם הביטחון, בטח בעולם של שר הביטחון ורמטכ"ל, בין אמצעים לבין אנשים. ולכן,
זאת אומרת, תמיד הוא יעדיף טנק או מטוס.
אני לא בטוח שהוא יעדיף, אני חושב שבסוף הסיטואציה והלחצים שעומד בהם, הם שונים מסיטואציה ולחצים שבהם עומדים ראשי מערכות ביטחון אחרים.
אוקיי. אני רוצה לשאול אותך על צבאות אחרים. הרי מאוד אוהבים להשוות לצבאות במקומות אחרים בעולם, כן. ואז התשובה היא בדרך כלל, א', יוקר המחיה פה הוא לא אותו דבר, ב', האתגרים הביטחוניים של ישראל לא דומים לאתגרים ביטחוניים אחרים. השאלה היא, אם יש עוד היבטים להסתכל עליהם בהשוואה הזאת, מלבד שני ההיבטים האלה, שהם רלוונטיים לשיח שלנו.
אני חושב שפחות, ואפשר להיכנס להתפלסף, ולהביא עוד טיעונים לפה או לשם, אבל בסוף האתגרים הביטחוניים, הדרישה לאיכות של כוח אדם, אגב, לאתוס של הצבא, כי נזכיר שכל הצבאות שמולם יש השוואות, בחלקם הקטן, אם בכלל קיים שירות חובה, והצבא שם פרופסיונלי מההתחלה, ואתגרים שעומדים מול צהל לעומת צבאות אחרים, זה המענה למה צריך להתקמל את המשרתי קבע.
אוקיי. מה לגבי השוואה בין הקבע הראשוני לבין הקבע המובהק. הרי יש איזושהי אמירה שבהתחלה אולי בדרגות הנמוכות השכר הוא באמת נמוך יחסית ולא מתגמל, ואז יש איזושהי קפיצה. נכון בעיניך הפער הזה? קיים באמת פער כזה ממה שאתה רואה מבפנים? ראית?
קודם כל, השכר הצבאי הוא בעצם מבוסס על השכר האזרחי. על המבנה השכר האזרחי. וצריך להבין שמשרתי קבע צעירים, מה לעשות? בדרך כלל זה אנשים ללא השכלה. זה בדרך כלל אנשים בתחילת דרכם. והשכר שלהם הוא אכן נמוך, כי טבלאות השכר של המדינה הן נמוכות. יחד עם זאת, צבא עשה לא מעט פעולות על מנת להגדיל אותו שכר. בסדר? חלקו במענקים, חלקו בתוספות ייחודיות. וכן, השכר של משרת קבע, ראיתי את הנתון הזה בדוח ממונה לשכר, איך יכול להיות ששכר של משרת קבע עולה פי שלוש או פי שלוש וחצי בחלק מהמקומות מהשכר של אותו משרת קבע צעיר. אז התשובה שלי מאוד מאוד פשוטה. אנחנו רוצים משרתי קבע איכותיים, אנחנו שולחים אותם בהנחיה של משרד האוצר ובתיאום של משרד האוצר, ללמוד השכלה שהיא רלוונטית לעיסוק של אותו בן אדם, אנחנו רוצים שהם ישתפרו ביכולתיהם, ולכן השכר שלהם עולה. אגב, גם שכר של רופא במערכת הבריאות, וגם שכר של פרקליט במערכת המשפט, וגם אני הולך בכוונה לחבר'ה של המקצוע, וגם שכר של כלכלן במערכת הכלכלית, בהתחלה ובסוף הוא לא אותו שכר. הוא לא אותו שכר, הוא שכר הרבה יותר משמעותית גבוה.
השאלה היא אבל אם לא נכון, את החבר'ה הצעירים, שבאמת, אתה יודע, לא כל כך מטריד אותם, אולי איפה הם ישרתו, אולי פחות מטריד אותם אם להישאר עד הפנסיה או לא, לפחות החבר'ה הצעירים היום, האם לא נכון לתגמל אותם בשכר גבוה יותר, כדי להשאיר אותם, כדי שיהיה לך בסיס רחב יותר, לבחור ממנו אחר כך את המצוינים שישארו איתך עד גיל 35 או מעבר לזה? זה לא חשיבה נכונה בעיניך כמערכת?
אני, קודם כל, אני כבר לא מערכת, אבל מבחינתי ברור שכן. אבל שאלה נשאלת היא שאלה של המשאבים. אם השאלה שלך נשאלת וזה נכתב בכמה מקומות על ידי כמה כלכלנים או כתבים כלכליים, שאני מאמין שקיבלו תדרוך ממקומות מסוימים ברחוב קפלן בירושלים, האם צריך לקחת משכר או מזכויות פנסיה שמתישהו נגיע לדבר גם על זה, כי זה הפיל של השולחן, ממשרתי קבע מובהקים, ולהעביר את זה לצעירים, זה דמגוגיה. זה דמגוגיה שלא עובדת. כי בסוף הצבא לא מורכב רק ממשרתי קבע צעירים, הוא גם, אגב, חציו מורכב ממשרתי קבע בקבע מובהק, שזה מדרגת רב סרן או מדרגת רס"ר בצבא. האנשים האלה, מה לעשות? כנראה שיש להם ילדים ויש להם משכנתה לשלם. הסברנו לפני רגע שהמסלול שירות שלהם הוא אינו בטוח בכלל.
אוקיי.
ואנחנו רוצים שהם ימשיכו להוביל את הצבא ולהיות איכותים בצבא, וימשיכו לנצח במלחמה. ואנחנו רוצים שיהיו מפקדים טובים לילדים שלי וילדים שלך. אנחנו צריכים לתגמל אותם. האם זה אומר שלא צריך לתגמל משרתי קבע צעירים? ממש לא צריך לתגמל אותם.
אז יגידו לך, לא צריך פי שלוש וחצי, שיהיה איזשהו יחס אחר, אולי יחס יותר סביר נקרא לזה.
אגב, הצבא זה לא מפחיד, וצבא עוד בתקופתי, ואני מאמין שגם היום, עושה רפורמות פנימיות בלי לשאול את משרד האוצר, מתקנים את השכר, אם רואים את החריגות של השכר. הצבא הוא הגוף היחידי שייצר דירוגים ייחודיים לתוך הצבא, שהם הרבה יותר נמוכים מדירוגים. דירוגים זה בעצם התוספות הייחודיות שמשלמות לבעל אותו דירוג, שמשלמים להם שכר יותר נמוך. צבא יודע להתאפל יפה בעיוותי שכר, בעיוותי שכר. יחד עם זאת, לפגוע במשרתי קבע מובהקים, על מנת להביא את האתנן למשרתי קבע צעירים, זה לא נכון, זה דמגוגיה. ההיקפים הם לא אותם היקפים, התוספות הם לא אותם תוספות. זה שעכשיו ייקחו מכמה מאות עליהם עם תוספת של 1,000 שקל ויחלקו את זה לאלפי, לא רוצה להגיד את המספר, אבל לאלפי משרתי קבע צעירים, אז יקבלו תוספת שקל בשכר. זה מה שאנחנו רוצים.
אתה אומר, זה לא מה שיעשה את ההבדל.
נכון.
בוא נדבר רגע, אחד, אנחנו כל הזמן מסתכלים על עצמנו,
כן.
ומסביבנו יש מדינה, ויש רופאים, ויש קורונה. בוא נדבר רגע על השכר, לעומת עובדי מערכת הבריאות, שאין ספק שהם חשובים, ואין ספק שבשנתיים האחרונות הם תחת האלונקה. אז בוא תסביר לי איך הפער הזה מוצדק.
אני, א', אני לא רואה שום פער, אבל אני אפילו רואה נחיתות של משרתי קבע לעומת אותו מגזר. ואני לא
באיזה היבטים?
אז אני מנסה להסביר, אני לא רוצה לדבר בכלליות, אני רוצה לדבר פרטנית. בואי נדבר על הרופאים, נתחיל מהרופאים.
אוקיי.
באותו דוח ממונה על השכר, כשמסתכלים על 100, לדעתי אפילו 200 מקבלי שכר הכי גבוה במשק, את מי רואים שם? רופאים. מה לעשות? רופאים. אוקיי. אגב, זה רק שכר שמקבלים במערכת הבריאות עצמה. זה ללא פרקטיקה שכל רופא מומחה מקבל אותה, בדרך כלל, אם הוא רופא מומחה טוב. אז מדובר באנשים מאוד מאוד מודאגים, וטוב שכך, וטוב שכך.
אוקיי.
הרופאים שלנו, אני חושב שחלקם הגדול לא נופל מאיכות של הרופאים האלה, וזה אותם רופאים שמקבלים רק מזכורת אחד, ויום אחד הם משרתים באוגדת עזה, ויום הבא הם משרתים באוגדה בפיקוד צפון. זה לגבי הרופאים.
אוקיי.
בואי נדבר על אחיות, מה לעשות, יש לי אחות אחד בבית. אחיות האלה, יש להם מושג שנקרא קביעות.
אוקיי.
יש להם יכולת לעבוד באחוזי משרה. יש להם יכולת להגיד לא למנהל, וזה טוב שכך שזה קיים במערכת הבריאות.
אתה אומר כל הדברים האלה שלא קיימים.
כל הדברים האלה הם לא קיימים. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים על למה משרתי קבע, בואו נדבר על מערכות בריאות, משרתי קבע פורשים בפרישה מוקדמת. האם מישהו יודע כמה תוכניות של פרישה מוקדמת יש בבתי חולים? אני מבטיח לך שאם ייתנו את הנתונים, הממוצע של הפרישה של החיות הוא רחוק מגיל 62, כאילו יותר נמוך.
כן.
אנשים יוצאים לפרישה מוקדמת. בסוף, בסוף, כשאתה מקבל על מערק, אני לא רוצה לפקוט על התנאים של משרתי קבע. הם תנאים עוגנים. בסדר? אני חושב שצריך לשפר אותם על מנת לקדם את המערכת, ובטח ובטח לאור המסלול המורכב שלהם. אבל גם כשאתה מסתכל על מגזר ציבורי, גם הוא מתנהל בצורה אחרת. הוא גם נותן יכולת לאנשים להזרים את האדם החדש ולבצע פרישות מוקדמות. ודבר אחרון שאני רוצה להגיד לך, וזה אני לא אגיד משהו חדש, זה נדעתי מופיע בכל מסמך שיצא אי פעם מתוך צהל החוצה, האם שחסר מקשור רפואי בבתי חולים, מגיעים לבתי חולים ואומרים, בוא נקצץ בשכר של הרופאים. אני לא חושב שקיים כזה מושג. בצבא, אם חסרים אמצעים, אומרים, מה הבעיה? תקצצו בשכר של משרתים. ואנחנו יכולים לקצת בשכר משרתים, וזה ההבדל.
אוקיי, נעשה התנחת הנוספת, נשמע את נרקיס הולכת איתך, ואז נלך להתבטאויות של כל מיני אנשים שאני אשמח לשמוע מה יש לך להגיד עליהם.
טוב.
נרקיס.
תהיות לחיפושי משמעויות אני יודעת שמצאתי אותך כל הנערות עוד השתפו את הדמעות אני יודעת שמצאתי אותך שמוע קולי קורא את הדממה בשיר
שתפו את הדמעות, אני יודעת שמצאתי אותך. ליבי וגם עד סוף העולם אני הייתי הולכת איתך, הולכת איתך.
נרקיס, ליבי. אבגני, אני רוצה לשאול אותך, דיברנו על כל מיני מקבלי החלטות, קרובים לצלחת וכו' וכו' וכו'. אז אמרת שלא כולם כל כך מיינדד לנושא, והנה לפני כמה ימים, האלוף במילואים יאיר גולן, שהיה כזכור סגן הרמטכ"ל, לא תגיד איזה מישהו ככה צעיר שמכיר את הסוגיות האלה, והוא מתבטא ואומר שלקרביים צריך לתת פנסיה נדיבה, אבל לא לג'ובניקים. עכשיו אני רוצה לשאול אותך, קודם כל מה יש לך ככלכלן להגיד על זה, זה מתכנס, זה לא מתכנס, וגם בהקשר של מה שדיברנו קודם, של איך בן אדם פושט מדים ופושט דעה.
קודם כל חייב להגיד שאני מכיר אישית את אלוף במילואים יאיר גולן, מדובר באחד המפקדים הכי איכותיים, הכי מבריקים, שגם השפיע עליי אישית בחלק מהמקומות, הלוחם דגול ומפקד דגול.
יאללה, פרגנת לו, ועכשיו?
פרגנת לו מספיק.
מספיק.
עכשיו, אני רוצה להגיד כמה משפטים. אחד, לא ראיתי, וכתבתי את זה גם, לא ראיתי מחת, ואלוף גולן היה מחת נחל, אם אני לא טועה.
אוקיי.
לא ראיתי מחת ללא מ"פ מפקדה, ללא קצין שלישות.
לא, הוא אומר, אין בעיה, שתהיה להם פנסיה אחרת.
יופי, שנייה, נדבר על הכל. נדבר על הכל. אגב, יש להם פנסיה אחרת. יש להם פנסיה אחרת אפריורי. השכר של הלוחמים, וזה אחד מהדברים שצהל דואג כל הזמן, הוא בעשרות מונים יותר גבוה משכר שהם אלה שלא לוחמים. גם לכאלה שרצים איתם ביחד, אבל הם לא לוחמים כמו אותו מ"פ מפקדה. אז קודם כל, פנסיה של לוחמים גבוהה ובהרבה, מפנסיה של אלה שהם לא לוחמים, וכמו שאמרתי, גם דואגים לשכר השוטף כל הזמן להזרים להם תוספות לחימה מאוד מאוד גבוהות. אז קודם כל, אפריורי, אלוף גולן צודק. הפנסיה של יבגני ורני כלכלן ג'ובניק לא צריכה להיות מקבילה לפנסיה של מחת לשעבר. ואכן היא לא מקבילה, המחת מקבל הרבה יותר. עכשיו, בואו נדבר, בנוסף, בואו נזכור שאלוף גולן היה אחד מהחותמים על ההסכם של כחלון יעלון. אני מזכיר שהוא היה סגן המטכ"ל באותו זמן.
אוקיי.
אחד מהדברים הכי משמעותיים באותו הסכם כחלון יעלון, זה היה שמירה על הזכות פנסיונית לכל משרתי קבע. אז מה שאני מנסה להגיד, אני חושב שאלוף גולן מאמין שפנסיה צריכים לקבל כולם. רק יכול להיות שיש השפעה כזאת או אחרת של פוזיציה הנוכחית שלו. לא הכל.
אוקיי, אז אתה אומר לפעמים הדברים משנים.
מי שמבין שיבין.
הדברים משתנים. תגיד, יכול להיות שמבין כל הדברים שאנחנו אומרים, כלכלנים ומשפטנים, ואולי עוד כמה בעלי מקצועות, בכלל צריך להזרח אותם רופאים, אולי צריך להזרח אותם, אולי הם לא צריכים להיות משרתי קבע, אולי אזרחים עובדי צהל, אולי בכלל לא, שיעבדו בריטיינר אזרחי, ואז הנה, חסכנו מלא מלא כסף, תקנים, אפשר להעביר ללוחמים.
קודם כל, וואלה, לא חסכנו כלום, כי...
למה?
כי הכמות של הכלכלה, בוא נדבר על אלה שהם עושים תפקידי מטה קלאסיים בצבא, יש לא הרבה כאלה. יש את המגזר הכלכלנים, גם במגזר המשפטנים, אני מזכיר לכולם, חצי ממגזר של המשפטנים זה אנשים שמשרתים באוגדות סדירות, ובאוגדות עזה ובאוגדת היוש. אני רוצה לראות עורך דין פרטי שהולך עכשיו לשרת 24 שעות בתור יומש היוש. עכשיו גם נדבר על דבר אחד, שבדרך כלל המערכים האלה הם מורכבים 60-70% מקבע ראשוני, זה באלה שלא ממשיכים עד הפרישה, ורק כמות מאוד מאוד קטנה של הקצונה הבחירה, הם אלה שממשיכים עד הפרישה, אז קודם כל מיליארדים אין שם, נתחיל מזה.
אוקיי. Okay.
עכשיו בוא נדבר, האם צריכים, השאלה האחרת צריכה לשאל, שלא קשורה לכסף, האם, לדעתי, האם כלכלן או עורך דין, משפטן הצבאי צריך ללבוש מדים, בסדר? קודם כל, גם על זה, לפחות סיימתי את השירות שלי בדיוק לפני שנה, אז עד לפני שנה היו לא מעט תפקידים שהוזרחו. לא מעט תפקידים שהוזרחו. חלק במקומות לא מעט מסלולים שהוזרחו. בסדר? אבל צריך בכל מקום לראות עלות ותועלת. אני בכוונה הולך למגזר שקל לי לדבר עליו, כי בסוף אפשר לקרוא לי משוחד בנושא של כלכלנים.
Okay.
אני רוצה לקחת אותך לעולם שאת מכירה. למחלקת דינים בינלאומיים, okay. שנקראת דאבלה.
נכון.
החבר'ה שם יושבים בקריה.
נכון.
הם לא מסתובבים בשום מקום.
אלא כשיש מבצעים.
רק שהחבר'ה האלה עובדים בדרך כלל בין 15-16 שעות ביממה.
נכון.
לא? עכשיו, צריכים להבין, מי שעובד 15-16 שעות ביממה, צריך לשלם לו על 15 או 16 שעות ביממה.
ואם תשלם את זה בחוץ, תשלם הרבה יותר.
יפה מאוד, ענית לעצמך. אז, אם, אז, אז אני אומר שוב פעם, בסוף הכל מבוסס גם על האתוס וגם על המבצעיות, כי לובש מדהים הוא לובש מדהים, וגם על האירוע הכלכלי, ואני חושב שהאירוע הכלכלי פה אין ספק שהוא לוקח.
אוקיי. בוא נדבר על השאלה שהכי מטרידה אותי.
כן.
למה אנחנו יושבים פה ומדברים על זה, ויבגני שהוא כבר איש מילואים, צריך לבוא לפה על חשבון זמנו ולדבר על זה, ולא... דובר צהל מדבר על זה, הרמטכ"ל מדבר על זה. איך אנחנו, איך צהל לא יודע לקחת את זה ולנצח בשדה התקשורתי כמו שהוא מנצח בשדה הקרב? למה?
שאלה מאוד קשה. נתחיל מהסוף ונלך להתחלה. כן, בתור לובשי מדים לשעבר, הגישה של צהל בנושא הזה הספציפי הוא פחות להתעסק בו. הוא פחות להתעסק בו, וזה נובע מהרבה סיבות. חלק מזה אני חושב שהוגנות.
מה זאת אומרת הוגנות?
מנסים לפתור את הבעיות בחדרים הסגורים מול הגורמים הרלוונטיים.
אבל זה הוגן לא לגבות האנשים שלך?
שנייה, אני אומר עוד פעם, הוגנות שאיך שתופסים אותו כברנטי הצבא.
אוקיי.
אני חושב שזמנים השתנו. אני חושב שהגיע הזמן, ואגב, לאט לאט את רואה שזמנים גם משתנים בצבא. מזכיר את המכתב של ראש אכ"א, האלוף עשור, מזכיר את האמירות של רמטכ"ל בוועדת השרים האחרונה. הדברים משתנים. המפקדים הבכירים של הצבא כבר לא חוששים להביע את עמדתם הפומבית. אני חושב שדובר צהל עוד לא שם. דובר צהל יודע להסביר אירועים ביטחוניים, יודע להתדרך את הכתבים הביטחוניים, הוא לא יודע להתדרך את הכתבים הכלכליים. ואני חושב שזה, אני חושב שהזמן ש, את יודעת, יש את הפתגם הזה, וסליחה לבוטות, שכלבים נוחים ושערה עוברת, הוא כבר פסה, הוא כבר לא רלוונטי להיום. היום נשארים לא מעט גופות של, בדרך של אותה שערה, ואני שומע על לא מעט קצינים חוטים שעוזבים את הצבא, וצר לי שהם עוזבים את הצבא, והם עוזבים אותה בגלל המוטיטין ובגלל הסטטוס, כמו שאמרת, הערות בסופר והערות בבית קפה, בסוף זה עושה לאותו ילד בן 28, שאין לו עוד משפחה לקלקל, והוא יודע על היכולות הסוכותיות שלו, והיום הנוער יודע, נוער אני אומר, הם כבר לא כזה לנוער, אבל החבר'ה צעירים יודעים על, על היכולת התעסוקתית שלהם. אומרים לי, מה לי את זה? למה לי את זה? במיוחד שככה מתייחסים אליי, שאני יודע שאני לא בטוח שימשיך בשעות קבע עם כל התחנות שיש בדרך, אז אני קם היום והולך.
תגיד, אבל כשמסתכל הנוער הזה ואומר למעלי, אז אי אפשר להתעלם מזה שנכון, אין כבר פנסיה תקציבית, אבל יש פנסיה צוברת. זה באמת יותר טוב למשק, הפנסיה הצוברת, היא זולה יותר, זה באמת איזשהו שינוי שהוא טוב למשק, השינוי הזה שהתרחש?
לא יודע מה זה טוב למשק.
חוסך.
הוא בטוח שהוא חוסך והוא זול הרבה יותר. בואו נתחיל מזה שפנסיה תקציבית משולמת עד גיל פטירה של משרת קבע, ובחלק מהמקומות גם שערף, שזה אלמנה וילדים זכאים לפנסיה. במקרה של פנסיה צוברת, הפנסיית גישור המדוברת, מדוברת רק עד גיל פרישה הטבעי, שהיום יש גם שיח להקטין את הגיל הזה. אז קודם כל, כבר בין שליש ל-40% כבר קיצצנו רק ממעבר.
חסכת
בלי לעשות כלום. בסדר? בלי לעשות כלום.
אוקיי.
וגם התנאים של פנסיה צוברת הם הרבה יותר נמוכים מתנאים של פנסיה תקציבית, ואגב, חלקם בכלל עוד לא חוק, עוד אין חוק, עוד אין תקנות, אז כל מה שאני מדבר יכול להיות עוד יותר נמוך מחר. ודבר האחרון וחשוב להגיד, שלהבדיל מפנסיה תקציבית, משרת קבע, מיום ראשון, בשורתו בקבע, חוסך לפנסיה תקציבית. הוא מפריש מכסף מעצמו. כן. עכשיו, יכולים להגיד חלק, ככה מתנהלת כל המדינה, נכון, ככה מתנהלת כל המדינה, אבל כשמשווים את פנסיה תקציבית לפנסיה צוברת, זה סדרי גודל. סדרי גודל, ויכול להיות שלבן אדם, היום, שמסתכל על חוסר ודאות, גם במסלול, וגם זכות לפרישה, שואל את עצמו למעלה.
בשביל מה אני צריך את זה? אנחנו, יש לנו עוד איזה 10 דקות, משהו כזה, הזמן רץ, ועד עכשיו דיברנו כאילו בצבא יש רק קצינים.
כן.
בוא נדבר על הנגדים, זה עולם שונה, זה סיפור אחר, בוא תיתן איזושהי התייחסות לעולם.
סיפור שונה לגמרי, סיפור שונה לגמרי, והתייחסות שונה לגמרי.
כי?
והתפיסה, אני אסביר לך, והתפיסה שונה לגמרי. קודם כל, המסלול הפרישה של נגדים הולך לכיוון הביגור. אם מסלול הפרישה של הקצונה הלך לכיוון ההצרה, אגב, גם מסיבות מבצעיות וגם מסיבות הכלכליות, הנושא של הנגדים, כי הם מהווים עוגן המקצועי של, של צבא הקבע, הוא הולך לכיוון הביגור. הנגדים אמורים לפרוש בקצה הרבה מעל גיל 50.
כשהרציונל הוא שמה?
כשהרציונל שאנחנו צריכים צבא מקצועי מאוד.
אבל ישלמו להם יותר בפרישה.
נכון, נכון, נכון. מצד אחד ישלמו להם יותר. מה זה יותר? הם יצברו יותר זכויות.
כן.
יותר זכויות לפרישה. אבל זה המסלול שאמרתי, מה שמוביל את מודל הקבע הוא בסוף האירוע הכלכלי. הוא בהתחלה אירוע מבצעי.
Okay.
בסוף צריכים להחזיק אנשי מקצוע, מאוד מבחינים, במיוחד שהקצינים מחליפים תפקיד כל כמה שנים.
כן, אז צריך איזשהו עוגן. אז
צריך איזשהו עוגן. אגב, הנגדים, אני חושב שעוד לא... המודל הזה עוד לא הוכיח את עצמו. כי בסוף צריך להבין שהנגדים שלנו, אני לא מדבר על הנגדים בעולם הטכנולוגיה ובעולם התקשוב, אלא בלואו-טק של הלואו-טק, באפסנאות,
כן.
בהחזקה, בחימוש. בסוף מדובר בעבודות סופר פיזיות, ואנחנו עוד לא הגענו לגיל שאנשים בני 50 פלוס מתחילים לשרת בצבא. המודל הזה יצטרך להיבחן בעוד כמה שנים כשנגיע לשם.
כן, אתה אומר זה יהיה לא פשוט.
לא פשוט בכלל.
תגיד, כל האמירות בתקשורת שמדברות על זה שהקצבאות של הפורשים שוות כך וכך מיליונים וכולי, זה נכון כלכלית או שמספרים לנו סיפורים? זה באמת ככה או שמנפחים?
את יודעת, תמיד אפשר לספר חצי כוס ריקה וחצי כוס מלאה. אוקיי. אני, המספרים שמוצגים, אגב, אף אחד עד היום, אני... לא יודע אם בשנה האחרונה, כשאני כבר לא במערכת, אבל לפחות כל עוד אני הייתי במערכת, לא ראיתי נוסחה המופלאה הזאת שמביאה ל8.5 מיליון שקל. עכשיו, ככלכלן וכבחור שקצת קשור למספרים, אני מבין את ההיגיון מה עשו. לקחו את הקצבה וחישבו אותה עד גיל תוחלת של החיים. בסדר? עכשיו, את יודעת, בכל נוסחה, לפחות בכיתה י' לומדים, שלכסף יש ערך, אז צריך להבין אותה. בסדר?
Okay.
לא ראיתי את האחוז היוון.
Okay.
דבר נוסף, למה מחשבים את זה עד גיל 82 ולא עד גיל 67 לגברים וגיל 62 לנשים? הרי אנשים וגברים גם במדינה זכאים לגיל 67 או 62.
כן, אתה אומר, יש שם כל מיני טריקים.
עכשיו, עוד פעם, אין שאלה שמדובר בסכום מאוד גדול.
אוקיי.
האם הסכום הזה הוא 8 מיליון שקל או 2 מיליון שקל, אני חושב שלמישהו נוח להציג שזה 8 מיליון שקל. כי אם הוא היה מציג 2 מיליון שקל, אף אחד לא היה מדבר אותו.
ברור. ואפרופו המישהו הזה, הרי כמו שפתחתי ואמרתי, כל שנה יש את הוויכוח האינסופי הזה על התקציב, ויש כתבות, ויש סימפוזיון שלם בין האוצר למשרד הביטחון. מתי זה ייגמר בעיניך, הוויכוח האינסופי הזה, שנראה שהוא...
אני חושב שהיה ניסיון מוצלח מאוד של 5 שנים אחרי הסכם האחרון בין שר הביטחון לשר האוצר דאז, שיחסים היו, אני לא רוצה להגיד חמים, וזה בסדר שהם יהיו חמים, כי בסוף אג'נדות הן אג'נדות שונות, אבל לפחות היו יחסים מוגנים. אני חושב שבשנה וחצי, שנה וחצי, אולי קצת פחות, זה עוד פעם חזרנו לדברים פחות יפים, קרי תדרוכים, קרי כתבות, קרי השמצות, ואני רוצה להגיד לך, בסוף, אמרתי לך את זה קודם, בסוף צהל, אין מה לעשות, הוא גוף ציבורי, כנראה הכי גדול מבחינת היקף משרתיו סלש עובדיו.
ולכן משרד האוצר מתעסק בזה?
ולכן מדובר, ברגע שמדובר בהרבה כסף, מתפקידו של משרד האוצר, להתעסק בזה. עכשיו, השאלה איך להתעסק בזה? ואני חושב שכדאי שנחזור, ששני המשרדים האלה יחזרו לפסים שהיו פעם.
שזה מה? שזה שיח פנימי בין משרדים?
שיח פנימי, ויכוח פנימי, וזה לגיטימי. אגב, אני לא טוען שלא ניתן לעשות רפורמות בשכר של משרתי קבע. אני לא טוען שלא ניתן לשפר את המודלים הקיימים. ניתן לעשות הכל.
אוקיי.
אבל עושים את זה ביחד, לא ככפייה. כי ברגע שעושים את זה ככפייה, זה נגמר, איך שזה נגמר.
אבל אז יבואו, אני מניחה, לאנשי האוצר ויגידו, אבל מסתירים מאיתנו מידע, ולא נותנים לנו באמת לקיים איזשהו שיח אמיתי. ולכן כל מה שנותר לנו זה כיפופי ידיים.
אני יכול להגיד מילה לא יפה?
אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה. שמה זה אומר?
אני אומר שאם משרד האוצר יודע לבנות דוח ממונה על השכר בצורה שהוא בונה, אז כנראה שהוא יושב על כל הברז המידע הקיים. אגב, למה אני אומר את זה? אני אומר את זה מידיעה. אני חושב שהמשפט הזה היה נכון אולי לפני עשור.
Okay.
אחד מהדברים הכי משמעותיים שקרו בעקבות, ואני כבר מזכיר את ההסכם הזה פעם חמישית, בעקבות אותו הסכם של כחלון יעלון, ואגב, בדרישה בלתי מתפשרת של רמטכ"ל דאז, ואגב, בדרישה בלתי מתפשרת של שני סגני רמטכ"ל שהיו מתחתיו, אחד זה אלוף במילואים גולן, והיום זה רמטכ"ל, היום אביב כוכבי, היו שקיפות מלאה מול משרד האוצר. הכמות הנתונים שצהל מעביר למשרד האוצר היא כמות הנתונים מטורפת. תמיד אפשר להגיד חסר. אני לא חושב שהיום יש נתון כלשהו בצהל שקיים במערכת הצהלית שמשרד האוצר לא מודע לו. יכול להיות שהוא לא אוהב אותו, יכול להיות שהוא לא מסכים אותו, יכול להיות שהוא חושב שההחלטות שהתקבלו הן לא נכונות, אבל זה שהוא מכיר את כל הנתונים, זה אין ספק בכלל, שקיפות מלאה. אני חושב היום שחוץ מלהיכנס למחשב המרכזי של צהל, למשרד האוצר יש הכל. השאלה, רק מה עושים עם זה? אם עושים את זה בשביל לנגח, אז זה סיפור אחד. ואם, אגב, זה היה אחד מהחששות בזמנו.
שמה?
עושים, שיהיה ניגוח.
שיעשו שימוש בזה. אגב, נראה לי שבראי התוצאה...
אני לא יודע, לא נמצא שנה במערכת, את ואני רק קוראים את הכתבות, נכון. אנחנו לא יודעים מה קורה בפנים.
לא, אבל נראה שבראי התוצאה, זה באמת הנתונים משמשים... לכתבים?
כן, כן.
זה, ולא למשהו אחר. תגיד, בעיקרון מערכת השכר של צהל, כמו שאמרת, היא מערכת שכר נפרדת. יכול להיות שאם ניתן את זה לאוצר, אז לא יהיה להם כבר כל כך על מה להתלונן, כי זה יהיה בידיים שלהם. ואז, בוא, גם האוצר לא ירצה שלא יישאר צבא, כי בסופו של דבר הם לא עושים מה שהם רוצים. יכול להיות שאולי זה הפתרון. למה צריך מערכת שכר נפרדת? כי נורא קל תמיד להתלונן על מה שיש שם. כשזה אצלך,
אני אענה לך בצורה, עד עכשיו לא התחכמתי, עוד לא התחמקתי, עכשיו אני אנסה לענות בעדינות. אני חושב שזה לא השאלה האם צריך, זה רק שאלה של זמן. כי בסוף, בעולם הגלובלי של היום, לא קיימות לא רק מערכות שכר, לא קיימות מערכות שהן סטנדלון. כל המערכות המקושרות בדרך כלל למערכות גלובליות מרכזיות. זה לא שאלה האם, זה שאלה מתי זה יקרה. עכשיו, אני חושב שיש פה אחריות מאוד מאוד כבידה למשרד האוצר, מאוד מאוד כבידה למשרד האוצר. כי בסוף צריך לזכור, השכר של משרתי קבע, אותו נטו שמגיע לחשבון של משרתי קבע, הוא סופר קריטי. כי הוא בסוף משולם למשרתי קבע שחלקם הגדול משרתים את המדינה. והם בסוף, בגלל המשחקים כאלה ואחרים, עיכובים בהחלטות כאלה ואחרות, שכיום לא קיימות בצהל, כי בסוף המערכת השכר מנוהלת על ידי לובשים מדים, פקודה עבור. ואם בסוף יקרה עיכוב, פגיעה, תשלום לו בזמן, בסוף יהיה פה עירור מאוד מאוד קשה של המערכת, אפרופו כתף לכתף.
אפרופו זה שגם אין ועד. ועל זה עוד לא דיברנו. טוב, אבל הזמן שלנו תם ואף והסתיים. אז קודם כל נגיד תודה.
תודה.
אלוף במילואים, אלוף שני במילואים. תכף נעשה אותך אלוף. יבגני ורניק. אנחנו מסיימים כאן תוכנית בנושא פנסיות, שהיא ככה תוכנית כבדה. אנחנו נהיה כאן יום שלישי הבא. בין אחת לשתיים, תודה יבגני, אנחנו מסיימים עם עדן חסון. שוב, ביי.
ביי.
לפני כמה שנים שהייתי ילד לא מוכן לעולם וכולם לא אכלו אותי אני יושב לבד, כולם כדורגל מי זה המוזר הזה בראי הלא בעניינים, איך בכלל פונים חבר'ה צוחקים וחלום שלי שאני אהיה חברים אשכח מזה, אתה לא מספיק גבר ובלב שבר מתגברים ואז הדביקו לי שמות, לא חשוב כמעט שכחתי איך קוראים לי תמיד אהבתי את הלילות, הייתי שר כותב שעות עד שיום אחד קצת השתניתי גדל לי קצת זקן על הצלקות ולמילים שלי התאמתי מנגינות הגיטרה היא זאת שפתרה לי בעיות כמה בעיות, כמה בעיות, כמה רוב הזמן לבד, ארבעה קירות ככה מהצד למדתי איך לזכות אף פעם לא שכחתי מה אני צריך להיות מה צריך להיות, מה צריך להיות, מה צריך להיות לפני כמה שנים נער בבית ספר לא אוהב הפסקות, רב מכות והבעיות תמיד רדפו אותי גם לבד בחדר מה כבר לא בסדר עם עצמי ואז התחילו השקעות